הערך של לימוד, לימוד תורה בזמן האוכל. כן. אומרת המשנה ככה, רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו השולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר, כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. וואו, איזה משנה. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום, שנאמר, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. אני שואל שאלה, אני לא מבין את מה שכתוב כאן במשנה. הרי יש מה שנקרא, שלמה המלך אומר, כן, לכל דבר יש זמנו. יש זמן תורה, יש זמן תפילה, יש זמן אוכל, נכון? אז אם ככה, אם מדובר באדם שלומד כל היום, לומד כל היום, אז עכשיו הוא רוצה לאכול, אז הוא בא, נותן ידיים, והוא עסוק באכילה. כן. הרי ודאי אדם כדי לחיות צריך לאכול. כן. אז הייתי במשרה, הייתי אומר, מה צריך דווקא עכשיו להגיד דברי תורה? בבית מדרש אני אוכל ולא לומד, לומד ולא אוכל, פירו, כן? בבית מדרש אני לומד ולא אוכל, בחדר אוכל אני אוכל ולא לומד, נכון? טוב, אם תגידו שמדובר באדם שכל חייו הוא לא לומד, אז יש לו הזדמנות, במקום לבזבז את הזמן לקוס קפה, יפתח משניות, כן? אבל אם אני כל הזמן לומד, אז מה? תן לי 5 דקות לאכול, מה קרה? שאלה אחת, שאלה שנייה, למה דווקא 3? כן? שאלה יותר קשה, מה שהמהר"ל שואל, כן? עד כדי כך, כאילו אכלו מזבחי מתים, איזה מין ביטוי, מה המשמעות של זה? יש ערך לדברי תורה, בסדר, אבל מה המשמעות של 3 שאכלו? כאילו אכלו מזבחי מתים? כן, וגם מהמשך צריך להבין אותו. מה המשנה מדברת? דבר תורה מזמן האוכל. זה חשוב, הבנתי שזה חשוב. אבל כל כך חשוב, כל כך משמעותי, פילי פלאים. אומרת המשנה, כן. ולמה ככה? מסביר המהר"ל יסוד מאוד מאוד חשוב. ובכלל יסוד כללי בעבודת השם, נראה את דבריו. אומר המהר"ל, כאן, בעמודה השנייה, בעמוד קי"ח. בסדר, יהיה חסר ספר למישהו? ככה, 3 שאכלו. יש לשאול, תמיד המהר"ל כדרכו מברר בפשט. יש לשאול, למה נחשב? כאשר הם מדברים על שולחן דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים? כן. עכשיו, מה ראיין את זה? הרי יש פסוק. מה הפסוק? כי כל השולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. הרי בפסוק שהביא לראיה, לא נזכר שם החטא שלא אמרו השולחן דברי תורה. מוזכר, זה פסוק בפני עצמו, כל השולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. איפה כתוב שהם לא דיברו, אמרו דברי תורה? בסדר? ועוד שאלה, מי אמר בכלל? מה פתאום לומר שמי שלא אומר דברי תורה בזמן האוכל, זה כבר ציור כזה קשה של זבחי מתים. ועוד שאמר כאילו אכלו זבחי מתים, הוא קרא לו כתיב זבחי מתים, רק כי צועה. מה זה קשר? כן, מה זה זבחי מתים? עכשיו שאלה שלישית, מניין לומר 3 דווקא? אם אתה אומר שצריך להגיד דברי תורה, אז המשנה לא אומרת כל מי שלא אומר דברי תורה, אלא המשנה מסמנת מספר, 3. וזה פלא. מה הנקודה ב3? ולמה לא אמר 2? כמו שאמר למה, 2 שיושבים והם מדבר דברי תורה, וכאן נאמר 3. כן, דרך אגב, 2 אנחנו מבינים, כי זה עניין ציבורי, 2 זה כבר רבים. אבל מה נקודה ב3? בסדר? לכן, כאן המהר"ל נותן לנו יסוד מאוד חשוב, הייתי אומר אפילו קשור להבנת הבריאה בכלל. נותן הקדמה לדברי המהר"ל. יש שאלה, יש לכם שאלה. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה הוא נמצא? בלא כל הארץ כבודו. בכל מקום? או, יש פסוק אחר שאנחנו מכירים, השמיים שרנו להשם, הארץ נתן לבני אדם. נחדד את השאלה יותר מזה. כלומר, באמת, הרי אין שום מקום בעולם, הרי הקדוש ברוך הוא יצר את המציאות הזאת. אין שום דבר מהמציאות שהיא לא כלולה ברצונו של השם. כן. אז אין כאן מציאות שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בה. מצד אחד. נכון? אין כזה דבר, אי אפשר להגדיר מציאות איזשהו יצור, איזה מצב, איזשהו עולם חומרי, איזשהו מציאות שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. כן? לכאורה. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שזה לא ככה. זה הפלא הגדול, שקוראים לדבר הזה סוד הצמצום. זה יסוד שכתוב בחסידות, כתוב בספרים, גם נפש החיים כותב אותו. לא, נכון, באופן טבעי, ולא כל הארץ כבודו. אבל הקדוש ברוך הוא צמצם את הופעתו. נתן למציאות המוגבלת, זאת אומרת, נגיד ככה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה הוא עשה?
צמצם.
צמצם את עצמו, מה הכוונה? נתן למציאות המוגבלת להיות בעולם. כלומר, יש כאן בחינה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בעולם החומרי. וזו נקודה, צריך לדעת אותה ומוזכרת בהרבה מקומות, שיש מצב כזה שיש מציאות שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בה. כן? מה כאן לא נמצא בה? הרי הוא יצר אותה. נכון, הוא יצר אותה, אבל כאילו נתן למציאות להתנהל, הייתי מגדיר כאילו בלעדיו, בלי השכינה שבו. בדיוק שהוא יצר את המציאות. כן? אבל בעצם הקדוש ברוך הוא בגבורתו נותן לעולם המוגבל להתנהג כאילו הקדוש ברוך הוא לא קיים. זה קשור לסודי. מה?
זה
לא קשור, הסתר פנים זה תוצאה מזה, זה קשור לעניין, ודאי שאם לא היה צמצום, אז זה לא היה הסתר פנים. כן? זה קשור לבחירה. אם לא היה...
הצמצום זה לא רק עצם זה שהוא נתן לעוד משהו להיות חוץ ממנו, בלי קשר אם הוא שולט עליו או לא.
לא, אז זה כן קשור, נדבר על זה. לומר, תיאורטית יכול להיות, היה יכול להיות עולם מצומצם, שהקדוש ברוך הוא נמצא בו עד הסוף. נמצא בכל דבר, בכל דבר. אבל הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא ברא עולם, כן? הוא נתן חופש בחירה. ממשיך נראה את הנושא של תורה. כלומר, הוא יצר מציאות, כן? נתן גם לעולם יכולת להתנהל באופן כזה שיש מקומות שאין, במשך את הביטוי של מקום, בלי מקום, הקדוש ברוך הוא, מקומו של עולם. כן? כלומר, הארץ, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. מה פירוש? כתוב בספרים הפנימיים. הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא נותן לעולם להתנהל כאילו לא קיים. נגיד ככה, זה משפט חריף, כן? נכון, כן. ובאמת, יש מצב כזה, בלי לימוד תורה, נדבר על זה, בלי מצב כזה שהאדם מחבר שמיים וארץ, אז העולם הזה אין בו שכינה. יכול להיות מצב, שזה מצב לא נורמלי, כן? שבאמת חלק מהעולם מתנהל, נגדיר את זה, כאילו הקדוש ברוך הוא לא קיים. והקדוש ברוך הוא יצר את זה, כאילו הוא יצר מציאות כזו, כן? לאפשר לעולם להתנהל בלעדיו. איך זה נוצר? זה חופש הבחירה, זה הפלא של העולם הזה. העולם הזה, הקדוש ברוך הוא מצמצם, זו גבורתו של הקדוש ברוך הוא, כן? נותן למציאות להיות בלעדיו. כן? אבל זה כבר, בוא נראה בהמשך, שהמהר"ל אומר שזה כבר לא בסדר. כלומר, אנחנו תפקידנו שהשכינה תופיע בכל מקום. כן? תפקידנו כן לחבר עולמים, לחבר את העולמים. אבל באופן טבעי, אם העולם החומרי בטבעו, נכון הקדוש ברוך הוא יצר אותו, המהר"ל כאן נדבר על הנושא הזה, נכון, הקדוש ברוך הוא יצר אותו, אבל הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו. הדבר הזה מוזכר בנפש החיים, מוזכר הרבה בחסידות, זה מקור של זה בקבלה. צמצם את עצמו, כן? נתן חלל בעולם שהקדוש ברוך הוא לכאורה לא נמצא בו. חופש הבחירה וכו' וכו' וכו'. כן? בוא נראה. מה? מה? תפקידנו שהשכינה תפשרה גם בארץ. כן? אומר כאן המהר"ל. דה. וזה רקע לכל מה שהחשבון שהמהר"ל אומר, סוגיה מאוד חשובה. דה. ככל הנבראים והעולם מולו, הכל הוא אל הקדוש ברוך הוא. מה פירוש אל מצד אחד? ברור שהקדוש ברוך הוא יצר, הכל מחובר מצד אחד למגמה האלוקית, כן? זה לא סתם, העולם הזה, זה הקדוש ברוך הוא יצר. אל הקדוש ברוך הוא, הכוונה לא מצד שהם מחוברים בפועל, אלא באמת באמת כל דבר נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, כן? אין כאן שום דבר במקרה. תכתיב, להשם הארץ ומלואה מצד אחד, נכון? מה זה שם הארץ ומלואה? אין שום דבר שלא שייך לקדוש ברוך הוא. מצד שני, ונתן אל האדם הארץ. מעניין, אם לא היה אדם, אז לא היה צמצום. סוד הצמצום כדי לאפשר, שימו לב את היסוד הזה. הקדוש ברוך הוא מצמצם שכינתו כדי לאפשר בן אדם להיות בעל בחירה. אם לא היה צמצום, לא היינו בני אדם. כלומר, היינו בני אדם כמו בעל חי, לא היינו בחירה. כן. אז לכן אומר המהר"ל, ונתן אל האדם הארץ, ומה שבארץ דכתיב, ומה שבארץ, פסיק, דכתיב, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. מסביר המהר"ל מה הכוונה והארץ נתן לבני אדם? בזה שלא נתן לבני אדם, הכוונה נתן לבני אדם לבוא ולהשתמש בתבועה ובדברים החופצים, אלא צמצם את עצמו כדי לאפשר לבן אדם לבחור. כן? צמצם שכינתו, צמצם את השכינה שלו. כן. כי האדם אין ראוי שיהיה לו יותר, רק מה שהוא בארץ. מה הביטוי הזה? כלומר, מה הכוונה מה שהוא בארץ? איזה נקודה כזו ש... כן, הקדוש ברוך הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא בעיניים. האדם יוצא מהרחוב, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא. ממש לא חש אותו. יכל להיות, הקדוש ברוך הוא יכל ליצור מציאות כזו. אם זה היה מציאות כזו, אז לא היינו בעלי בחירה. לא היינו בעלי בחירה, נכון? כן, אומר המערה, לפיכך אמר בכאן, שימו למה שקשור אלינו. כאן מדובר על מציאות כזו, שאדם אוכל, שלושה שאוכלים, נכון? ולא אמרו עליו דברי תורה. מה פשוט לא אמרו עליו דברי תורה? הם עוסקים בעולם החומר. בארץ נתן לבני אדם, במציאות החומרית. לפיכך אמר בכאן, יש ספר. לפיכך אמר בכאן, כי השולחן אשר אמרו עליו דברי תורה, זה השולחן הוא אל הקדוש ברוך הוא. למה? כי השם יתברך הוא שמפרנס את הנבראים כולם. נו, אם הוא מפרנס את הנבראים כולם, אז גם את הרשעים הוא מפרנס. הרי מה הכוונה שולחנו של הקדוש ברוך הוא? שולחן שלא עלינו רשעי עולם, של איתר ימח שמו יושב שם. של מי זה? של מי השולחן הזה? של מי? של מי השולחן הזה? תגידו. של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה? מה הפשט כאן? הכוונה היא, זה הנקודה. נכון, הקדוש ברוך הוא יצר את זה. רק שאם זה שהוא השם יתברך מפרנס הנבראים, לא נחשב שולחן גבוה. כי הארץ לבני האדם, בשפת ה, כמו שאמרנו, הגדרנו, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, הסיר שכינתו מהמציאות, ונתן לנו להכין את שכינתו במציאות. נתן לנו את החופש בחירה. האם המציאות החומרית היא תהיה מחוברת לשמיים או מנותקת מהשמיים? לכן אומר המהר"ל, ומפני שהתורה היא למעלה מן השמיים, מסביר, אז מה הנקודה של דברי תורה באוכל? שימו לב. מה הנקודה של דברי תורה באוכל? נסביר. אם אדם, ככה, יש טיפוס שירות, ברוך השם, הגיע למכון מאיר במקרה, לא במקרה, והוא לומד תורה כל היום שלו. כן? האם זה נקרא שהוא חיבר שמיים וארץ? האם הוא השרה שכינתו במציאות? לכאורה כן. מה חסר? כן, הוא רק הולך באוכל, כשהוא רוצה לעסוק בעולם החומר, הוא יושב ואוכל. הוא חוטף פרוסה, רץ לבית המדרש, לומד, 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 חוטף פרוסה, אוכל, מה חסר? נפלא! כן, הוא לומד תורה, ובאמת שהוא לומד תורה, לכאורה, הוא בן אדם שעוסק בקדוש ברוך הוא, כן? הוא מחובר מרצונו של השם, כן? מה חסר כאן, תגידו אתם, מה חסר? חסר שעדיין האדם הזה יכול להישאר בתפיסת עולם של מה אומרת? כשאני לומד תורה, אני בשמיים. כשאני יורד למטה בקומה מינוס 2, מינוס 1, אז אני בארץ. אז האדם לא תיקן את הנקודה הזו של שכינה במציאות. מה הכוונה? כן, הוא לומד תורה, הוא פותח ספרים, והוא מחובר כרגע לעניינים של רצון השם. כן? אבל הוא לא חי את זה שכשאני עוסק בעולם החומר, כגון אני הולך לאכול ארוחת צהריים, ארוחת צהריים לא קשורה לקדוש ברוך הוא. שם זה נקי, שם זה רק שהבטן תסבע, כן? אז אומר המהר"ל, במציאות הזו, השולחן הזה מנותק מהקדוש ברוך הוא. מה זה השולחן הזה? העולם החומר הזה, כן? האדם לא עשה תפקידו, לא התחיל לעשות תפקידו. נגדיר איזה הגדרה, אומר המהר"ל בהמשך, ותפקידו של האדם לא רק לדעת ספרים וכו' וכו', ולא רק, אלא באמת לעשות את החיבור הזה, שעולם החומר שלו יהיה ספוג בתורה, יהיה ספוג בעולם הרוחני. ולכן לא מספיק שאני כל היום יושב ללמד תורה, כן? אני צריך לממש את העובדה הזאת שכשאני ממש עוסק בעולם החומר, כשאני אוכל ארוחת צהריים, את הארוחה עצמה אני מחבר בקודש. כן? נקודה עקרונית. נכון?
הוא עושה את זה רק על ידי דברי תורה, כמו שחסידים
שאוכלים את השאלה. זו סוגיה מעניינת כאן, שאני הבאתי כאן קצת חסידות, שאלה טובה. בדיוק. מה זה דברי תורה? דברי תורה, אני אומר, הנה זו המהות של האוכל. כשאני אוכל, אני מגלה שאני לא מתעתק מהקודש. זה מה שאני מגלה. כשאני אומר דבר תורה, מה אני מגלה בעצם? שכשאני אוכל, אני לא מתעתק מהמציאות הרוחנית. עד רבה, זה לא סותר אצלי. זה לא סותר אצלי. זה זורם ליחד. פולקה עם... לא פולקה של עצמי. פולקה עם הרמב״ם. זה ממש ביחד. זה ביחד לגמרי. אני רואה את זה ביחד. זה בתפיסת עולם שלי. זה לא צריך להיות בחסידות. גם אני צפק מבין את זה. שהפולקה, כן, ההרה לא היה חסיד. כן? לא היה די חסיד. הפולקה הזה, העולם הזה, אצלי מחובר בצורה הכי טבעית והכי נורמלית. אני לא רואה סתירה, אני יכול ביד, מקום אחד לקחת ספר, ביד שנייה לקחת את האוכל ולאכול, ואני רואה את זה כעולם אחד. וזה תפקידו של האדם בעולם הזה, כמו שמובע בהרבה ספרים. כן? והוא עושה תפקידו רק כאשר הוא מממש את זה בעולם החומר, בעולם החומר. איפה זה מתבטא? בשולחן, כשאתה אוכל. כשאתה אוכל, אתה כל כולך עסוק בה, כן, למלא את הקרש שלך. שם המבחן. ושם האדם מופיע את החידוש הגדול שלו כבן אדם.
זה עולם אחד, כמו שעולם אחר, רוח וחומר זה עולם אחד, או ש...
שהשכינה, לא עד כדי כך, שהשכינה, כלומר, הקדוש ברוך הוא, כן, מתגלה, מופיע, גם בעולם החומר, לגמרי, כלומר. לא רק שאין סתירה, יש חיבור, זה שני דברים שונים. לא אמרנו זה דבר אחד לגמרי. עולם החומר, עולם החומר. עולם החומר הוא מוגבל וכו' וכו'. ודאי, עולם החומר הוא מוגבל. אבל יש אין סוף בסוף. נכון, זה פולקה. זה לא סוף, זה פולקה רגיל. למרות שהרב קוק כותב כאן את הניצוצות, לעלות ניצוצות. הרב קוק, הניטווק. אני לא מתנבר על זה אם יהיה לנו זמן. לעלות ניצוצות מהפולקה. אבל גם בלי זה, כן? גם בלי זה נקודה הזאת. כמו שהמהר"ל אומר, זאת אומרת, אם האדם, כשהוא אוכל, הוא מבין שזה, כלומר, הוא בעצם האכילה שלו מבין שהאוכל הזה הוא אלוקי, וזה כשהוא לומד תורה, זה מה שהוא אומר, זה האמירה שלו, זה האמירה הרוחנית שלו, כן? האוכל הזה, כן, זה חומר, אבל יש מהות. כשהוא לומד תורה, הוא אומר, הנה, נכון, זה חומר, אבל בפנים יש מהות. וזה ערך הלימוד תורה, כן? כן? יש כאן חיבור משל נקודות, וכוונה, עכשיו אני אוכל, ואני גם לומד תורה. בזה אני מבטא את תפקידי בעולם, שאני, כן, כמו שאמרנו, שהעולם הזה, השמיים שמיים להשם, והארץ אתה לבני אדם, לבני אדם. אומר המהר"ל בהמשך, אבל הצדיקים מורידים את השמיים לארץ. אולי זה לא המהר"ל, אולי זה צדיק החסידות, אני צריך להיזכר. אני חושב שהמהר"ל גם אומר את זה. זה תפקיד הצדיקים, זה תפקיד התלמידי חכמים. זה תפקיד התלמידי חכמים. כן? את ההפרדה הזו, כן, להפיל, אומר המהר"ל. ומפני שהתורה היא למעלה מן השמיים, כן, ואם השמיים הם שמיים להשם, כל שכן וכבר חומר שהתורה היא להשם. בסדר? ברור, התורה היא מעל השמיים. למה התורה היא מעל השמיים? מה פירוש שמיים? איך, מה זה שמיים?
שמיים זה חלק מהבריאה.
מה פירוש שמיים להשם? מה? מה, אטמוספירה, מאיזה גובה זה שמיים, מאיזה גובה זה? זה כמו שאתה רואה ציור של הילד שלי, אתה מצייר חלק, לבן, ובאמצע פתאום הוא עושה חלל כזה. מה פירוש שמיים להשם?
נגדל מהחומרי.
כן, אז מה זה תורה? מה, זה אותו דבר, לא?
לא, תורה זה...
דיבול מושגים קצת. או, נו, מה אתם אומרים?
תורה זה משהו נגדל לגמרי.
אז מה זה שמיים להשם ומה זה תורה?
נגדל לגמרי, זה משהו...
ומה זה תורה? מעל השמיים? איך זה יכול להיות? תסכם מה כתוב. יש כאן דיבול מושגים ידוע. כשאומר שמיים, מה הכוונה?
הרי השמיים
זה עדיין חלק מהבריאה. מה הכוונה? שמיים כוונה פיזית מעל לארץ? כתוב כאן שמיים. איך אתם מבינים? מה הפירוש? מה? מה, בירח? מעל הירח? מה?
הדבר שהוא בעולם הזה, אבל הוא יותר גבוה מאיתנו.
מה הפירוש יותר גבוה מאיתנו? כן, אני מבין, אני מבין, אני מכיר את הקוד הזה, אבל מה המשמעות?
שהתורה נמצאת.
מה? ולמה, ומה זה השורה שמעל זה? אתם אומרים שמיים הכוונה רוחניות. אז מה זה תורה שמעל השמיים? כן, אז נסביר את זה. יש ביטוי שקודש ויש קודש וקודשים. מה הכוונה? כלומר, ומה אני מתכוון שתורה מעל ה... מה הפשט של תורה היא מעל השמיים? ככה בסוגריים נגיד את זה. זה מקום להרבה שיעורים. שמיים, במקום המילה שמיים, זה מציאות רוחנית. כלומר, איזושהי אידאה, עולם האידאה, שישר כאידאה. אבל התורה, מה ההבדל בזה לבין תורה? תורה היא גם מכילה את הארץ, מה נתכנן? תורה היא לא רק אידאה פילוסופית, תורה היא תורת חיים, הכוונה, בזה היא מעל. יש ביטוי של הרב קוק, יש קודש וקודש הקודשים. מה ההבדל מקודש לקודש קודשים? קודש הוא קודש, עניינים רוחניים. התורה היא גם חושן משפט. זו תורה, זה כוחה של תורה, להוביל את המציאות, לכן בזה זה מעל. ככה אומר הרב באורות התורה, שהתורה היא קודש הקודשים מהבחינה הזאת. למה? היא לא רק איזשהו עולם אידאי, שזה נקרא, זה שמיים, עולם אידאי, עולם מוסרי, נכון. התורה היא ודאי מכילה את זה, אבל היא מעל זה גם. מה פירוש מעל זה? זה תורה פועלת, זה לא, זה לא פילוסופיה רוחנית, זה לא אמירות רוחניות באלמה, שזה דבר מאוד חשוב. כן? התורה היא מעל זה, כי התורה היא פועלת.
זה תורה שמגיעה לידי מעשה שהיא...
זה תורה, היא הוראה, היא פועלת בעולם, היא מגיעה לידי מעשה, יש הלכה, יש... כן? היא כוחה, ככה כתוב הרב קוק, לכן התורה, שנגדיר אותה כקודש הקודשים, היא מכילה שמיים וארץ. אם לא הייתה התורה מכילה שמיים וארץ, לא יכולים ללמוד תורה, כי אנחנו בארץ. כן? זה עולם שלם להבין את המושג תורה כאן, כן? אז לכן הוא אומר, ודאי שהתורה היא עליונה, היא מכילה הכל, היא לא מוגבלת, כן? אולי נגיד בשפה אחרת, ההבדל בין שמיים לתורה, ששמיים עם כל העליונות שלה זה מוגבל. זה רוחני, זה ערכי, אבל זה מוגבל. תורה זה אינסוף. תורה זה מדרגה, אתה חושב, אז כאילו, מה זה? למה, מה נתכוון שמיים מוגבל? מה ההגבלה של שמיים? שהוא לא מה? איפה הגבול שלו? הוא לא ארץ. תורה! הכל. כן, תורה פועלת בכל, תורה היא המהות של הכל. לכן זה מעל הכל, זה מדרגה אחרת לגמרי. לפעמים בלבלים בין, וזה חשוב מאוד, השמיים, שמיים מהשם זה דבר עצור, כן? ודאי שהרוחניות היא אלוקית, כן? אבל התורה היא מעל ומעבר לכל זה. הסתכל בתורה וברא אלמה. זה מעל השמיים, לפני שהיה שמיים. טוב, אני לא מבין את זה, כן, המשק שלנו, כן? הסתכל בתורה וברא אלמה, זה מדרגה אחרת לגמרי, כן? לכן, מה? כן. הוא פועל בעולם, הוא משנה, הוא מכוון, יש לו אמירה בכל דבר, יש לו... זה לא איזשהו פן רוחני באלמה. דרך אגב, לפני שניתנה תורה, אז ודאי היה שמיים. כלומר, היה רוח מוסריות. היו אבות, אבל לא הייתה תורה. ודאי לאבות, היו שמיים, אבל לא הייתה תורה. כן? זה זוגה שלמה, צריך להבין, זה מדרגה אחרת. כן? כשניתנה תורה, היה מהפך שלם. כן? כן? יפה, לא בשמיים, נכון. מעניין, מה זה לא בשמיים? קשור לנקודה הזו, מה זה לא בשמיים? לשמיים, יפה, חשבתי להגיד את הנקודה הזו. יש סיפור, אתה נורא שלך, מה אמירה, מה זה לא בשמיים? הרי זה תורה או לא תורה? תשובה, נכון. לא בשמיים הכוונה היא שמיים, המוסריות לא יכולה להכריע להלכה. נגיד ככה, אמירות מוסריות לא יכולות להכריע להלכה. כן? התורה היא מדרגה שמכילה, ודאי הכל מוסרי, ודאי הכל. התורה היא מערכת הרבה יותר מקיפה. כן? כן? זה עולם אידאי שפועל בעולם. כן, זו תורה. בוא נראה, צריך סוגריים, סגור סוגריים, נמשיך הלאה. מה שהבנו. כן. אומר כאן המהר"ל, וכאן בחומר שהתורה היא להשם, והשולחן אשר אומרים עליה דברי תורה, הוא אל השם יתברך מפני התורה. מה פירוש מפני התורה? הכוונה היא ככה, אם אתה לא לומד תורה, אז מה השולחן הזה? אדם. אז מה רע בזה? מה רע בזה? הוא אמר, לא עשית שום עבודה רוחנית. אתה השארת את העולם בצד הבוסרי שלו, נכון? לא תיקנת שום דבר, ולא תיקנת שום דבר, אז אתה יכול למות, למה אתה? עד כדי כך ביטוי חריף, אז אתה כאילו מת, למה אתה כאילו מת? אתם יודעים? למה? כי אתה לא חי. מה זה אדם חי? אדם חי שהוא עושה עם החיים שלו משהו, כן? כלומר, הוא הוציא לפועל את תפקידו בעולם, נגיד ככה. אבל אם אדם, שהוא למד תורה, הוא כל היום בבית מדרש, אבל באוכל הוא נשאר בלי תורה, עד כדי כך חריף, עד כדי כך. אומר כאן המהר"ל, יש איזו הגדרה של זבחי מתים. מה פירוש זבחי מתים לפי זה? מה מת כאן? הוא אדם חי, מה מת? מה הסבר? נכון, הוא חי. אבל מבחינת העבודה הרוחנית שלו, מבחינת עבודת השם שלו, אפשר להגדיר זה כאילו מת. מה עשה? נכון, למד תורה. אז יש לו חמור נושא ספרים, למד תורה. כן, אבל את החיבור הזה, הנקודה הזאת, הנפלאה הזו, שלקחת את עולם החומר שלו ולראות בו את הנקודה האלוקית, זהו פספס. זה פספוס אדיר. כן? עכשיו, זה לא דווקא באוכל. בואו ניתן דוגמאות. זה לא דווקא, אני מרשה לעצמי להחיב את המשנה. הרבה אחת, בית. התחתנתם? חלקם התחתנתם, לדעת השם. אותו דבר, לדעתי אותו יסוד. כן? בית. יכול להיות שאדם בישיבה, הוא אחרי ישיבה, בבית, רשת בית. כן? אותו דבר. כאילו, מעולה. בישיבה יש לי את הפן שלי, בית. כן? אז אותו דבר, הוא עושה את הפרדה. הוא אומר, יש לי את העולם הרוח, ויש לי את העולם החומרי. שען, אני בא, שאף, כוס קפה, וזהו. והוא שקדן, אל תדאגו, הוא יושב בבית עם אשתו 5 דקות ורץ לבית, רץ לבית נמרש, הוא שקדן גדול. אבל הוא לא, אבל הוא לא מבין שצריך באותו עולם חומרי, עדין, כן? של בית, כן? להכניס, להיות מודע, במודע, להכניס שם. וזה קשה לפעמים, למה? כי זה ילדים צועקים, לא משנה, נספר סיפור, כן? זה קשה, זה לא פשוט. כי זה עולם מאוד פרקטי. בית לפעמים זה עולם מאוד פרקטי. מה אתה צריך לעשות? הנה, מבוגרים יודעים, נכון? זה, לשאת את הילדים, להחזיר, וזה, ילד שקט, ילד צריך לאכול. זה מאוד פרקטי, זה כמו אוכל כזה, כן? לא. שמה. שמה צריך תורה. כן, נכון. אז תיקח משניות, תגיד דברי תורה, זה כל כך קשה, נפשית. תעשו לצלכם תרגיל, נגיד, להגיד משנה למשפחה בארוחת ערב. זה קשה נפשית אפילו, כי אנחנו לא שם, אנחנו כרגע בעולם החומר. מה הקשר? זה תקוע. אתה מכיר את המילה תקוע? מה הקשר? עכשיו בדיוק אנחנו עוסקים בעולם החומר, אתה תוקע לנו את המשנה? כן, כן. וזה מלחמה. אני אומר שזה אפילו מלחמה בתוך הבית. מה זה מלחמה? זה אתגר בתוך הבית. זה אתגר. כי לא תמיד זה טבעי, זה תקוע לפעמים. מה אתה תוקע, מה הדוס הזה תוקע תורה בכל מקום? שאלת, נכון? מה הדוס תוקע תורה בכל מקום? תשובה, לא תוקע. תשובה, זה לא תוקע. זה מה שאני רוצה לברר, כן. כשאני מניק את הבית שלי, זה מה שאני רוצה לברר. שהבית הזה ספוג תורה, כן. כן, ושום דבר לא מנותק. כשאני ישם מטייל אתכם עם הילדים בקיץ, כן, אנחנו עוצרים ואומרים דבר תורה, מה? זה לא תקוע, זה ממש לא תקוע. ויש הרבה בתים דתיים ש... זהו, עכשיו בחופה, זהו, אז לא. זה אתגר חשוב, אני אומר לעצמי, זה איך עכשיו לקראת הקיץ, נזכור את זה. אנחנו יוצאים לבין הזמן, נזכור את הנקודה הזו. טוב, אומר המהר"ל, הוא מביא כאן משל, נדלג כמה שורות, לפיכך, בסדר? מול דרך החיים כאן, מול השורה הראשונה בדרך החיים, בשורה, בדף המול, לפיכך השולחן אשר מדברים עליה דברי תורה, הוא אל השם יתברך. ובני האדם אוכלים עליו משולחן גבוה, זכו כמו מלך שמפרנס עבדם. ואם לא אמרו עליו דברי תורה, אם לא אמרו דברי תורה, הרי של מי השולחן? של השם או לא? כן, לכאורה של השם. אף כי הוא התברך מפרנס הנבראים, נחשב זה כי נתן להם הפרנסה ומתפרנסים בעצמם. מעניין. עכשיו, אם אין דברי תורה, אז של מי האוכל הזה? של השם. אבל כאילו לא. כאילו מתפרנסים מעצמם. כלומר, באמת הם חיים באופן כזה, הם הצליחו להתנתק מה... כלומר, אדם שלא אומר דברי תורה, הקדוש ברוך הוא נותן לו רשות להתנתק ממנו. אין כאן שכינה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום הזה.
מה?
כן, הקדוש ברוך הוא, זה... הקדוש ברוך הוא מצמצם שכינתו. לא? נכון? נכון. ברוב הדברים... כן, זה עניין של צמצום. הקדוש ברוך הוא יכול לצמצם מקום, כאן אין שכינה. אז הוא אומר כן ולא, תראו, הוא עדין, המהר"ל אומר גם וגם, הוא אומר ככה, אף כי הוא התברך מפרנס הנבראים, ובכל אופן נחשב זה, כי נתן להם פרנסה מצד אחד, מצד שני את המשפט הבא, ומתפרנסים מעצמם. מה זה מתפרנסים בעצמם? מה הכוונה מתפרנסים בעצמם? כאילו באמת הקדוש ברוך הוא לא נותן להם ביד את האוכל. כן ולא. כלומר, כן, בפועל, בלי הקדוש ברוך הוא לא היה כאן כלום, מצד שני, בפועל המקום הזה הוא ריק. זה כמו חלל ריק. הקדוש ברוך הוא בגבורתו יצר כאן מציאות, מבחינה רוחנית, זה מציאות שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בה, עד כדי כך. לכן זבחי מתים, זה מה שכתוב כאן במשנה, זבחי מתים. נכון, זו אמירה חריפה מאוד. אומר כאן המהר"ל, ועל ידי דברי תורה נחשב השולחן שולחן גבוה. וזה אומרם גם כן, ויבוא אהרון לאכול לחם עם חותן משה לפני אלוקים. אמר רבי יבין, כל הנהנה מסעודה שתמיד חכם מסב בה, כאילו נהנה מזיו השכנה, שנאמר ויבוא משה ואהרון. שימו לב, מה נקודה, מה תמיד חכם כאן? למה הוא נהנה מזיו השכנה? הרי הוא אוכל. תשובה, זה הנקודה, תמיד חכם, הוא באישיות שלו, אפילו לא אומרים דברי תורה לפעמים, כן? הוא באישיות שלו מבטא את, את עולם הרוח, את התורה, את הקדושה, כן? הוא נהנה יחד עם תמיד חכם, הם אוכלים פולקה. הוא והתמיד חכם אוכלים פולקה. אז נוצר כאן מציאות של עולם החומר שבתוכו יש קדושה, יש תורה, כן? אומר כאן המהר"ל, וכי לפני אלוקים אכלו, אלא מלמד וכו'. דבר זה גם כן. כי מצד שהתמיד חכם הוא עם השם יתברך, שימו לב, זה מה ש... זה לא... זה כתוב בפירוש במהר"ל, ביטוי חריף מאוד. כי מצד שהשם יתברך הוא, שהתמיד חכם הוא עם השם יתברך, ואינו בכלל השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. נקודה. משפט מפתיע. הכלל, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, הוא לא רלוונטי לתמיד חכם. אתה כתוב במהר"ל, זה לא אני אומר, נפשט, זר. לפי מה שהוא אומר כאן דבר כזה, נכון. מה שאמרנו, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, זה בלי עבודה אנושית. זה בלי העבודה הרוחנית שלנו. אבל תמיד, זה מה שכתוב כאן. תמיד חכם לא בכלל הזה. זה ביטוי חריף. כלומר, השמיים שמיים לארץ ותמיד לבני אדם זה בבסיס. בבסיס, לפני העבודה שלך. אבל תמיד חכם שעושה את עבודת הקודש, הוא מתמלא בתורה, והוא חי חיי תורה, והוא, כן, והוא, עולם החומר שלו ספוג בתורה, אצלו לא, לא, לא נכון. השמיים שמיים להשם, והארץ להשם. להשם הארץ ומלואה. תמיד חכם. זו עבודתו שתמיד חכם. כן. כאן סוגיה חשובה שמלווה בבאר המהר"ל. הלימוד תורה, על ידי לימוד תורה, על ידי עולמה של תורה, נעשה החיבור הזה. כן. אומר, ממשיך ככה. ובסעודה אשר לפני השם יתברך, שהוא שמפרנס הכל. כאשר אפשר לומר שהסעודה היא לשם יתברך. מצד התלמיד חכם אשר מסב בה נחשב כאילו נהנה האדם מזיו השכינה, כלומר שהשם יתברך מפרנס אותם בעצמו. מה פירוש בעצמו? הרי הכל בעצמו. לא, הוא כאן, הקדוש ברוך הוא כאן. כלומר, איפה שהתלמיד חכם נמצא, הקדוש ברוך הוא אין צמצום. הקדוש ברוך הוא לא מצמצם, הפוך, הקדוש ברוך הוא מתרחב, השכינה מתרחבת. כן? ובעולם המתוקן יוצא, בעזרת השם, על הארץ זהה את השם, כמיים לים יחסים. כלומר, למעשה בסוף, מה יקרה? כשכולנו יהיה תמיד חכמים, כשכל העולם יהיה מלא תורה, מה יהיה בסוף? אז באמת, לא יהיה הפרדה. הארץ תהיה מלאה שכינה. מלאה, כן? הכל יהיה קודש. יכול, כן? הקודש שבחול, יש ביטוי ברב. יהיה קודש שבחול, הכל יהיה מלא קודש שבחול. טוב, צריכים לעצור כאן. נקודה, כן, נגענו בסוגיה מאוד חשובה, כן? הערך של אותו חיבור, אותו חיבור ממשי בין עולם החומר לעולם הרוח. אז זהו, אז גם בא, נביא כמה מקורות של הרב, אותו סוגיה ממש. בסדר? לא הספקנו, לפחות למהר"ל הספקנו.
זה שבזמן גאולה מתמעטים מתמעטים.
תלמי חכמים גדולים, אבל תלמי חכמים בינוניים רק מתרחב.
אבל זה לא צריך להיות המטרה!
יש ברמב"ם, בהחתמה לפרק חלק, שהתענוגות הגופניים הן תענוגות של הגוף.
כן.
פה בעצם מה שהוא אומר זה...
זה הגוף, אולי הגוף.
האכילה זה תענוג של הגוף.
נכון.
שיהיה שני תענוגי התענוג של השכל ותענוג של הגוף, זה
לא, זאת ההבנה. זאת ההבנה שהגוף לא מנותק מעולם של תורה. בדיוק הפוך, לא שלא מנותק. הוא מחובר לגמרי.
זה פה או ברמב"ם?
זה שאומר המהר"ל. שאם אדם לומר, אומר דברי תורה, מה הוא מברך? מה הוא בעצם מביע בזה?
אבל ברמב"ם זה משתמע משהו אחר, לא?
למה?
כי ל... לכאורה יש את התענוג, שרק הגוף יכול להבין את התענוג הגופני.
נכון, נכון, רק, במראה לא כתוב עליך, לא כתוב כאן אחרת.
התענוג הגופני הוא נסדק, הוא נדע מה התענוג הגופני.
גם אמרנו, גם כאן, אמרנו שלא נבדל, מה זה לא נבדל? ודאי, תענוג חומרי הוא חומרי. אבל הוא מחובר למגמה. הוא חומרי, אבל מחובר. זה שני דברים שונים. אבל לא נתערבב, ודאי שהרמב"ם צודק, אני אמר, גם אוכל, הוא עוסק בחומר. אבל הוא לא מנותק מהתורה.